למשל, לדבר הזה הוא איזשהו מחקר של שפה, כן? כשאני רואה קבוצה שמדברת בשפה כלשהי, ואני מנסה להבין מהם הכללים שמנחים את הדיבור. אז אני מקשיב לאיך העסק הזה הולך, אני שומע הרבה משפטים, אני מבין מה המשמעויות של המשפטים, ומתוך זה אני מצליח לזקק איזה שהם כללים דקדוקיים ששולטים על איך השפה הזאת מתנהלת.
לא תקשיב שזה הקשרים מעשיים בשפה, כלומר,
איזושהי עוד ידע מוקדם,
או איזה הקשר ויזואלי כדי
שתוכל להבין. צריך הרבה דברים, אבל יש כל מיני הקשרים, אתה הולך לאיזשהו מקום.
זה לא רק על פי השמיעה והבנת המתק.
לא, הבנה של הכללים הדקדוקיים היא התוצר. אתה שומע, אתה מבין מה קורה פה, כי אתה מבין מתוך הקונטקסט או משהו כזה, כמו שילד לא מצפה, ולאט לאט אתה יכול להוציא מתוך זה מערכת של כללים. אגב, הילד מוציא את האופן איך לדבר נכון גם בלי להוציא מזה כללים. הוא פשוט יודע אינטואיטיבית איך לדבר נכון, בלי שהוא מנסח לעצמו במפורש את הכללים הדקדוקיים. אבל בן אדם שבא במטרה לחקור, בן אדם מבוגר, אז הוא כן יכול לנסות ולהוציא מהם הכללים שמנחים את הדיבור בשפה הזאת, ואז הוא יכתוב לעצמו איזשהו סט של כללים שהדוברים עצמם יכול להיות שאפילו לא מודעים להם. זה לא משנה, הם יודעים, כי הם למדו את זה בתור ילדים, אז הם למדו את זה באופן אינטואיטיבי איך לדבר, והחוקר הופך את זה לאיזושהי מערכת סגורה של כללים.
כללים נוסחים, איך ללמוד, אלא הוא למד
משה,
איך לשם
את הדירה,
איך
לרבותים
חמים
וכו'. הוא עבר על כל המקרים? לא. זאת אומרת, לא, ודאי שלא. היו הרבה הלכות שלא היו ידועות.
אז מי אמר שאנחנו בכלל, מה זה לא, מי אמר שאנחנו בכלל אמורים באמת לנסח כללים מתוך המקרים הבודדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ובאמת מזה לדרוש דברים
אחרים? כמו שאנחנו עושים תמיד, מה זאת אומרת?
לא, זה כמו שאנחנו.
כשאנחנו עושים בפרשנות לא מדרש, לא במדרש. אנחנו עושים סתם בפרשנות. אנחנו לא משתמשים בכללים. אנחנו גם משתמשים בכללים. איפה זה כתוב שמותר להשתמש בכללים? כי ככה בן אדם עובד. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שאנחנו משתמשים בכללים, אז כנראה שזה היה המסר שלו אלינו.
לפרש, לא, לפרש דבר אחר. לפרש, יש לך איזה טקסט,
אבל מה זה לפרש? מה זה לפרש? כתוב כי ייגח שור איש את שור רעהו. ומה קורה עם כלב נושך? אז גם, למה? כי יש כלל שכל דבר שהוא ממוני, אז אני חייב בנזקיו. מאיפה אני אוציא את הכלל הזה? אולי מדובר רק על שור. אתה מפעיל את השכל הישר שלך, אתה מוציא, מכליל איזשהם כללים, אתה משתמש בהם, לא צריך בשביל זה לקבל רשות.
אז הרב אומר שברגע שלמדנו, שאתה שם לקחנו את זה, תראה, זה בא לרדות, תבלי חכמים,
קיבלנו שיש פרשנויות לתואר. מה עם הפרשנויות? קיבלנו רק את העובדות, את התוצרים של הפרשנות. אנחנו לוקחים את התוצרים האלה, ומנסים לזקק מתוכם את דרכי הפרשנות. אז הכללים מנוסחים, לא פרשנות, אלא דרש. דרש, בסדר, אז מה?
אז מי אמר שאנחנו אומרים משיך לדרוש במקומות שהקדוש ברוך הוא לא...
משה רבינו אמר, משה רבינו הרי דרש לנו, משה רבינו אמר לנו, תראו, את השם אלוקיך עתירה, זה בא לרבות תלמידי חכמים. אז מה זאת אומרת לרבות תלמידי חכמים? פירושו של דבר שזה נדרש מהפסוק. אז אנחנו מבינים שאת הפסוקים האלה צריך גם לדרוש, לא רק לפרש. אז איך דורשים? אז יש לנו אוסף של עובדות שקיבלנו עם משה רבינו, זה התוצר שקיבלנו. כן, עוד שתי מקרים, עובדות הלכתיות, כאילו. עכשיו אני מנסה להבין איך זה עובד, המכניזם הזה של דרש, ואז אני מוציא מזה כללים. אחרי שהוצאתי את הכללים, אני אצליח לשחזר את ההלכות 1700 כלים וחמורים וגזרות שוות שנשתקחו בימי אבל משה, וכנל גם הלכות שאולי לא נשתקחו בימי אבל משה, אלא שבכלל לא נמסרו. יודעים, הקדמה של התוספות יום טוב לפירוש שלנו למשנה, אז הוא אומר שיש הבדל בין ההלכות שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני לבין ההלכות שהקדוש ברוך הוא מסר למשה בסיני. זה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני כל מה שתלמיד עתיד לחדש, גם אם ניקח את המדרש הזה כפשוטו, הכוונה שהוא הראה לו את זה. אבל זה לא אומר שמשה רבינו עכשיו את כל ההלכות האלה גם מסר הלאה. הוא הראה לו, בסדר. מה שהוא מסר הלאה זה מה שהוא מסר הלאה, זה איזשהו גוף מסוים של ההלכות. זה מה שקיבלנו. הרבה מאוד הלכות התחדשו לאורך הדורות, לפי הכללים האלה של הדרש. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הראה את זה למשה רבינו כבר בסיני, אוקיי? אבל זה בנבואה. לא קיבלנו את ההלכות האלה במסורת, אנחנו יצרנו אותן מתוך הדרשה. מה? מה זאת אומרת אולי אין מכניזם? אז אחד משתיים, או שמשה רבינו אמר שיש מכניזם, כמו שאתה... תחשוב על שפה, כשאתה בא ללמוד את השפה, אולי אין מכניזם. איך אתה מסיק מסקנה שמותר להגיד את המשפט שלא שמעת מאותך? איך שמשפט חדש שאתה מדבר? למה? אז למה ההורים לא מלמדים את הילד שלהם בגד כפת בראש מילה, אלא מלמדים אותו לדבר? כי הרבה יותר טוב לדבר ככה, אתה מדבר יותר נכון ככה. אם אתה תעבוד לפי כללים, אז יהיה רובוט מדבר. אתה רוצה ללמד אותו את השפה באמת. אם אתה רוצה ללמד אותו את השפה באמת, להפך, עדיף לא להיכבל לכללים. הכללים הם משהו שהוא בדיעבד, זו עוד נקודה מאוד חשובה. הכללים נוצרים רק בגלל שאנחנו איבדנו את היכולת האינטואיטיבית הזאת להשתמש בשפה, כפשוטה. כמו שבן אדם בא לאולפן ורוצה ללמוד את השפה, אין לו את היכולת הטבעית להשתמש בשפה, אז הוא לומד את הכללים באולפן. אבל זה בדיעבד. מי שלמד את השפה בבית, בלי הכללים, מדבר יותר טוב, משהו מי שמדבר עם הכללים. כמוהו, הוא משה רבנו, לא משנה, כל אחד לפום דרגי, אבל הוא מסר לנו שפה, הוא לא מסר לנו כללים. את הכללים אנחנו עשינו. אבל אלה כללים שלא נמצאנו. זה הכללים שהם באמת הכללים, למיטב הערכתנו, הם באמת הכללים של השפה שהקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו. עכשיו נכון הוא שיכולים עכשיו להיווצר ויכוחים, וזה לכן אני אומר את כל זה כדי להסביר את התמונה שתיארתי בשיעורים הקודמים. כי בשיעורים הקודמים תיארתי איזושהי תמונה שמערכת הכללים הזאת הולכת ומתפתחת ומסתעפת ונוצרת לאורך הדורות, אז בהחלט נראה שזה לא הלכה למשה מסיני, לפחות לא במשמעות הפשוטה. מה שאני טוען זה שהתהליך הזה שהתחיל אצל עתניאל בן כנז ממשיך לכל אורך הדורות. עתניאל בן כנז התחיל את זה, הוא יצר כנראה כמה כללים ראשונים, אולי לא מנוסחים עד הסוף, אבל זה הספיק למי שהיה מספיק קרוב למקור. הרי ככל שאנחנו קרובים יותר למקור, יותר קל לנו עם הדבר הזה, נכון? מי ששמע את השפה הזאת בילדותו, גם אם הוא יצטרך לשחזר את זה אחרי זה, הוא לא יצטרך אולפן. יתחילו לדבר איתו, זה ישתחזר לו. אבל מי שנמצא קרוב למקור, יותר קל לו כמובן לשחזר את זה. כי עוד שאנחנו מתרחקים מהמקור, אנחנו צריכים מערכת יותר מסועפת של מתמטיקה, כן? של כללים, איך לעשות את זה. אבל כל הכללים האלה הם קירובים. כל הכללים האלה הם קירובים. הם לא הדבר עצמו. ולכן יכול להיות שהשימוש בכללים האלה לא ייתן את התוצאה הנכונה. כי הכללים האלה זה הכללות שאנחנו עשינו. ולכן נדמה לי שלא צריך כל כך להיבהל, כמו שאנחנו בראש המודרני שלנו רגילים נורא להיבהל, מזה שהשימוש בכללים הוא לא כל כך סיסטמטי. השימוש בכללים תמיד מתלווה לאיזושהי אינטואיציה, כי ברמה כלשהי של אינטואיציה גם הייתה אחרי משה רבינו. עד דורנו אנו. הכללים באים לגבות, הם לא באים להחליף. מי שלא תהיה לו אינטואיציה לשונית, והוא יעבור אולפן, לא ידע לדבר עברית. אי אפשר לדבר עברית. הכללים לעולם לא תופסים את כל המכלול של הדיבור. אתה חייב להיות מצויד באיזושהי מערכת קשרים לשוניים, כן, מה שחומסקי קורא, איזשהם יכולות בסיסיות, אינטואיציות ראשוניות שנמצאות כבר בך, שהכללים יכולים אחרי זה להצטרף ולעזור לך במקומות שאתה נתקע, במקומות שאתה לא יודע. אז הצירוף ביחד של הכללים פלוס האינטואיציה הוא זה שנותן את התוצאה. ולכן הכללים האלה צריך להיזהר מלהתייחס אליהם כמו מתמטיקה. זה תמיד מתלווה באיזשהם אינטואיציות, מה נכון, מה לא נכון, ושימו לב, האינטואיציות האלה הולכות ומסתעפות, ועוברות גם הן, המשגה ופורמליזציה, ולכן ככל שהדורות מתארכים, ככל שאנחנו מתרחקים ממעמד הר סיני, יש יותר ויותר כללים ותת כללים וסייגים לכללים, ואם תפתחו את ספרות הכללים, אז אתם תמצאו שם מאות כללים, עם כל מיני סייגים על קל וחומר ועל גזרה שווה, את כל הסייגים האלה המציאו אחרונים. ניסחו אחרונים יותר דיוק, לא נמציאו אחרונים, כי הם ניסו יותר ויותר אינטואיציות של הראשונים, ועוד פעם, אני לא מדבר דווקא על תקופת הראשונים, אלא ראשונים הכוונה כל מי שלפנינו. כל אחד מתייחס לאלה שלפניו בתור ראשונים. אני מנסה לתפוס את האינטואיציות שהם השתמשו בהם באופן לגמרי טבעי, אני אין לי את האינטואיציה הזאת, אז אני מנסה לזקק מתוך זה כללים, כמו שעשה עתניאל בן כנז. ואז פתאום יוצא לי שכל וחומר כזה אומרים דיו, כל וחומר כזה לא אומרים דיו. כל וחומר ראו זה ככה, כל וחומר ראו זה ככה. או גזרה שווה כזאת, עושים פה מופנה מצד אחד, מופנה משני צדדים, מופנה מחמישה צדדים. כל זה לא היה אצל משה רבינו. אבל האינטואיציות כן היו. האינטואיציות היו, משה רבינו עשה את כל זה. אנחנו הולכים ומנסחים יותר כל הזמן עוד ועוד ועוד כללים, ככל שאנחנו מאבדים את האינטואיציה הראשונית. ולכן עוד שנייה אחת, ולכן נדמה לי ששתי התמונות, כפי שהן עולות, נגיד מהעולם המחקרי ומהעולם המסורתי, לא בהכרח סותרות. מערכת הכללים באמת הומצאה לאורך הדורות. זה נכון. אבל מה זה נקרא הומצאה? נוסחה לאורך הדורות, לא הומצאה. היא נוסחה לאורך הדורות על בסיס איזושהי שפה שעברה במסורת. לכן זה כן נכון שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. ניתן למשה בסיני פוטנציאלית. כיוון שניתן למשה בסיני השפה הזאת, ואם נשתמש בשפה הזאת על עוד פסוקים שאותם משה רבינו לא למד עדיין, או לא עשה עליהם את את המניפולציות הלוגיות האלה, מניפולציות כמובן לא במובן השלילי, אלא לא עשה את הגזירות הלוגיות על על הפסוקים האלה, אז אנחנו עושים אותם. אבל מה שאנחנו עושים זה ניתן למשה בסיני. כי זה, באופן פוטנציאלי זה נמצא שם. זה שמשה רבינו לא עשה את זה עוד בפועל, זה לא חשוב. ולכן, למשל, אותו מדרש של משה רבינו ורבי עקיבא, כן, שהוא לא מבין מה שרבי עקיבא אומר, ואז רבי עקיבא אומר, זה הלכה למשה מסיני, והוא נרגע. מה הכוונה? הכוונה שזה מה שמונח בתוך מה שמשה רבינו קיבל. אני מנסח את זה אחרת, אני המשגתי את זה, אני הגדרתי את זה. משה רבינו לא עבד כל כך עם הגדרות. כמו שאחרונים מגדירים את מה שראשונים עושים. ראשונים אומרים איזושהי סברה, וזהו, לא עושים שני דינים והגדרות, ולפי זה יוצא פה, שום מערכות לא תמצאו בראשונים. אצל ראשונים אין מערכות. למה אין מערכות? כיוון שהם הם עובדים אינטואיטיבית, אבל מאחורי דבריהם, בהנחה שהמערכה צודקת, אז מאחורי דבריהם יושבות התפיסות האלה, בניסוח שלנו, כך נכון לנסח את זה. או שטעינו, לא משנה. אבל בהנחה שצדקנו, מה שעשינו, הוצאנו מן הכוח אל הפועל, משהו שהיה מאחורי התודעה כבר של הראשון. אגב, לא בהכרח הוא היה מודע לזה. זה הזכרתי, אני חושב, את מה שהרפו כותב בהספד לסוחת שובר, כן, הנינים של הסוחת שובר. שאחרי שהסוחת שובר נפטר, אז הוא אומר שיש שני מדרשים סותרים על רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ושאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הוא אומר שמה שהוא שמע מפי רבו לא שמע אוזן מעולם. וזה נכון, זה אמיתי לגמרי. יש הניסוח של התלמיד, שכשהוא מנסח את תורתו של רבו, מנתח את זה ומגדיר מה העיקרון שעומד מאחורי זה, יפתיע גם את הרב. גם הרב לא היה חושב על זה. אבל זה מה שמונח שם. אני בסך הכל מאבד, ממשיג, מגדיר את מה שקיבלתי מרבי. את כל הכללים האלה רבי לא יכיר. הוא לא יכיר את זה. אם הוא לא חי בצורת החשיבה שלי, הוא גם לא יבין מה אני רוצה ממנו. כי הוא לא עובד עם הלוגיקה הזאת שאני עובד. אבל בתרגום לשפה שלנו, לצורת החשיבה שלנו, זאת התורה שקיבלתי מרבי, זה בדיוק זה. זה הלכה למשה מסיני. עכשיו... אני רוצה שהרבה
מאוד הלכות, שנגיד בתקופת התנאים, שהתנאים דרשו, ומתוך הדרש שהוציאו הלכות, אז אם לפני כן לא קיימו אותם, או המציאות היהודית, ההלכות האלה לא היו קיימות,
נכון?
עם ישראל לא קיים אותם.
ברור. ברור לגמרי.
ככה זה ממשיך וממשיך.
בוודאי.
היום אנחנו
מקיימים הרבה יותר. בוודאי. רבי עקיבא, כן, נכון. רבי עקיבא לא יכול להתחרות עם רבי עקיבא הגיע. זאת אומרת, כמות החומר שהוא צריך להשתלט אליה פשוט לא מתחילה להשתוות. אבל הוא החזיק את כל החומר, רבי עקיבא. הוא רק החזיק אותו באיזשהו אופן היולי, אופן פוטנציאלי. הוא לא חשב על כל ההשלכות ועל כל המקרים ועל כל הסיטואציות. הוא עסק במה שהוא עסק. בדברים שהוא לא עסק, הוא לא חשב עליהם. אז יש הלכות שהוא לא הוציא. אבל בהנחה שרבי עקיבא איגר צודק כשהוא מפרש את רבי עקיבא, אז הוא בעצם מוציא מתוך רבי עקיבא את מה שרבי עקיבא עצמו אומר. זה לא משנה רבי עקיבא אמר את זה בפועל. זה הלכה דאורייתא. ואגב, אם הוא חולק על רבי עקיבא, גם את זה הוא יכול לעשות. הוא חושב שרבי עקיבא טעה פה. כי לפי הכללים האלה יוצא שהמסקנה צריכה להיות ככה ולא ככה. זה הניתוח שלי אומר. בדרך כלל, הראשונים... ההנחה שלנו שיותר צודקים, ואני חושב שזה לא מיסטיקה ולא שום דבר אחר. הם יותר צודקים כי באמת, כמו שבוגר האולפן יוצא לרחוב ורואה את הדוברים הטבעיים של השפה, בדרך כלל אם יהיה ויכוח ביניהם, הדוברים הטבעיים יהיו צודקים. בדרך כלל הם יהיו צודקים. למה? כי הכללים הם קירוב. השפה זה הדבר האמיתי. אבל מצד שני, אין לי אלא הכללים. אני חושב עם הכללים, מה לעשות? אז אני עובד עם הכללים, ואם יצא לי אחרת, אז יפתח בדורו כשמואל בדורו. ולפעמים כשאני מאוד מאוד משוכנע, אני גם אחלוק על ראשונים. הזכרתי כבר שהרמב״ם אומר שאין שום מניעה לחלוק על אף אחד. אין שום מגבלה על זה, בדאורייתא.
אבל בשפה, אחרי שבן אדם יוצא מלימוד הכללים, ומתחיל לדבר ברחוב, ממש ההבנה האינטואיטיבית שלו של שפה
מתפתחת, עולה. נכון. גם פה זה ככה.
גם פה זה ככה?
כן. רק אנחנו צריכים יותר ויותר כללים כדי ליצור את האינטואיציה הזאת, כי אנחנו יותר רחוקים. אבל ההנחה שלי, ואני חושב שזה גם מטרה שלי, לא רק הנחה שלי, זה שאחרי שמשתמשים באוסף כל הכללים האלה, לא נגמור בהם. אלא נשתמש בהם כדי לנסות ולשחזר, או להיכנס חזרה לאותו מוד אינטואיטיבי של שימוש בשפה. כן, הזכרתי, אני חושב, את קישון, כן, שהוא יצא מהאולפן והתחיל לכתוב פיליטונים. אי אפשר לכתוב פיליטונים כשאתה יוצא מאולפן. סתירות, כאילו, קטעים סתירים. אי אפשר לכתוב את זה כשאתה יוצא, אי אפשר לכתוב שירה כשאתה יוצא מאולפן, זאת בדיחה. אבל אתה צריך אולפן כדי שתוכל אחר כך להיכנס למצב שאתה שולט בשפה ברמה כזו שתוכל לכתוב שירה ולכתוב סטירה ולכתוב כל מיני דברים כאלה. הייתה לו שליטה מדהימה בשפה גם בחריגה מהכללים. אגב, לפעמים מה שמצחיק אצלו זה דווקא שהוא הולך עם הכללים בדיוק, אצל קישון. כי אנחנו כבר רגילים שזה לא עובד ככה לפי הכללים. הוא מוצא כל מיני מילים שאף אחד לא משתמש בהם כי הן מופיעות במילון ומחנה ככה, אני לא יודע, כבר יש לו כל מיני מילים שרק הוא יודע אותם. וזה הכל מופיע במילון. אבל אז לפעמים הסתירה היא כן להשתמש במילון. אבל הוא גם ידע את הסתירה של לחרוג מהמילון. כיוון שבני אדם, וזה מה שאני אומר, בני אדם נולדו, כמו שהזכרתי קודם את חומסקי, זה נכון גם ביחס לתורה, לא רק ביחס לשימושים בשפה, בדיבור. אנחנו נולדים עם איזושהי יכולת תורנית, עם איזושהי תפיסה, כלי תפיסה תורניים. ולכן הכללים שאותם אנחנו ממשיגים ומקבלים מרבותינו, בסך הכל מתלבשים על איזשהם כישורים שכבר נמצאים בנו. ומצטרפים ביחד כדי שנוכל לטפל בחומר התורני. מי שיעשה רק מתמטיקה עם ה... על זה אני אדבר אולי אחרי הצהריים קצת. מי שיעשה רק מתמטיקה עם, ה... עם מערכת הכללים שהוא פיתח, לא ידיע לתשובות הנכונות. זה תמיד צריך להשתלב, וזו נקודה מאוד חשובה בהבנת הדרש. הנקודה הזאת. ולכן כל המודל שתיארתי עד עכשיו הוא מאוד חשוב גם ברמה הפרקטית, לא רק ברמה התיאורטית, כדי להסביר למה החוקרים והמסורת לא מתווכחים. זה חשוב גם ברמה הפרקטית, צריך להבין למה אפשר לצפות מהדרש ואיך משתמשים בדרש. והנקודה היא שלא משתמשים בדרש כמו מערכת אוטומטית, אלגוריתם שאפשר לתת אותו למחשב. זה לא עובד כך. תמיד יש, זה מלווה באיזשהו מימד אינטואיטיבי. תמיד. הדרשות ההגיוניות כמו גם הדרשות הלא הגיוניות. בדרשות ההגיוניות היום אני עוד אדבר קצת האם, בכנס, האם באמת זה ככה, אולי אם אני אספיק להגיע לזה. כן. בקשר
שעשית את ההשוואה בין השפה לבין החוקים, ושפה בסופו של דבר, היום אם אתה מדבר על השפה שאנחנו מדברים, זה לא כביכול העברית התקנית ביותר שיש.
השאלה אם השפה זה העברית התקנית זה ויכוח אידיאולוגי שלא נפתח אותו כאן, אבל עדיין בלי קשר כרגע לויכוח האידיאולוגי הזה, יש העברית התקנית זה גם כן איזשהו ניסיון שבדיעבד להגדיר את השפה שאותה קיבלנו ולהיות עקבי עם אותם כללים שקבענו. ולכן אני חושב שאחת הסיבות הטובות למה לא להיכנע כל כך מהר לעברית התקנית היא בדיוק זאת, שצריך להיזהר מלראות את הכללים כמכוננים. הכללים לא מכוננים את השפה, הכללים באו בדיעבד. השפה הייתה קודם.
השפה משתנה.
השפה משתנה, אבל יש לה איזשהו ריתמוס פנימי. יש איזשהו שינוי, יש היגיון פנימי גם לשינוי. זה גם חלק, גם הנגזרת היא חלק מהשפה. גם הנגזרות עוברות אלינו באיזושהי צורה. ראשונות, שניות, שלישיות, כמה תלוי עוצמת השינוי.
זה גם יכול להיות בחוקים?
מה?
אם יש להם גם אולי אפשרות של שינוי על פי ריתמוס פנימי?
זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אני לא יודע. בשפה. כי בתורה עצמה זה קצת בעייתי, כי אנחנו לא פתוחים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו מנסים לשחזר מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. נכון שאנחנו משתמשים בכלים שלנו כדי לשחזר מה הוא מתכוון. אבל כאן אין כל כך, זה לא של הסלנג ההלכתי, נקרא לזה כך, כן? לא יכול להיות שפתאום מישהו יפתח סלנג הלכתי, והוא יחליט שבסלנג לא צריך לשמור שבת. כי בסלנג זה... שפה יכולה להתפתח למקומות שהממציאים שלה לא התכוונו. כי הם לא יותר קדושים ממני, זאת אומרת כל אחד משתמש בשפה. הקבוצה, נכון שיש איזשהו ריתמוס פנימי, וזה כן המשך של השפה הקודמת, אבל זה לא המשך שחושף רבדים נוספים בתוכה, לא תמיד, לפעמים זה המשך שמצמיח עוד רבדים. בתורה באופן עקרוני אנחנו אמורים לדעת מה נמצא שם, אנחנו נראה בהמשך שזה לא לגמרי פשוט. כן, אבל זה לא הלכה דור... אני מדבר כרגע על הלכה דורייתא, גם הלכה דרבנן זו תוספת. כן, אבל זה לא הלכה דורייתא, עוד פעם, גם תקנה דרבנן זו תוספת. רבנן על השולחן, תקנו, והוסיפו עוד משהו להלכה. ודאי שאפשר. אני מדבר כרגע בהיבט הפרשני, זאת אומרת, ביחס שלנו לטקסט המקראי. ביחס שלנו לטקסט המקראי, אנחנו אמורים להוציא עוד ועוד דברים מתוכו, להרחיב אותו באיזושהי צורה, אבל לא להמציא משלנו ולהדביק אליו. זה לא... זה לא עובד ככה.
האם זה כל מיני תיאוריות כמו של אלברט המספר שלו והפכות פרשניות עם כל הדברים המוסרים שם שכביכול שינו את זה לגמרי ממה שהיה?
שינו ממה שהיה, אבל לא בטוח שזה לא קולע לכוונה האמיתית. זה שני דברים שונים. כן, למה לא? זה לא מתאים לגמרי למה שאני אומר, זה לא מפריע לי בכלל.
למה?
לא יודע אם זה היה, אבל זה לא מפריע לי בכלל. בגלל שאותו דור חשבו שזה מה שכתוב שם, והדור אחרי זה חשב שזה מה שכתוב שם. הוא לא פיתח את הדור שלפניו, הוא פיתח את התורה האחרת. נכון? ברור. זה מה שהבאתי את הרמב"ם בהלכות מאמרים, הרמב"ם אומר את זה על השולחן, באופן הכי ברור שרק אפשר. שכל בית דין בכל דור יכול לחלוק על כל בית דין בכל דור קודם, שיהיה גדול בחוכמה, במניין ובמה שאתם רק רוצים. זה לא משנה. אם אתה מבין ככה את התורה, אז מבחינתך זאת התורה. כמובן, חלק מדרכי ההבנה שלך לתורה, זה חלק, זה גם מה שנאסף לאורך הדורות. אבל אחרי כל זה, כשאתה משקלל את הכל, אתה אמור לעשות מה שאתה מבין בתורה. ולא מה שרבי עקיבא הבין בתורה. אלא אם כן, אתה משתמש בו, כי אתה מאמין שהוא ייתן לך הבנה טובה יותר. זה... אוקיי. אז זה באשר לתמונה הכללית, ויש לה הרבה השלכות שאנחנו גם נתקל בהן בהמשך של היישום של המידות, כי ביישום של המידות אנחנו נראה, אני אנסה להציג כן אל שהם כללים, בעצם להמשיך את תהליך ההמשגה, להמשיך להראות איזה שהם כללים שמנחים את העבודה עם מידות הדרש השונות. אבל אתם תראו לכל אורך הדרך שהכללים האלה, לפחות ברוב המקרים, לא הופכים ממש למתמטיקה. חלק אולי כבר ממש מתקרב, אבל חלק לא הופך ממש למתמטיקה, אבל זה כן עוזר לי, יחד עם האינטואיציות שלי, לנסות ולהבין יותר טוב מה עושים. זה פשוט, יש יותר ויותר שטח פרא שנכבש על ידי ההמשגה. השטח האינטואיטיבי, כן, שהוא פרוע יותר, נכבש על ידי הכללים שאותם הגדרנו והמשגנו. אבל עדיין תמיד אנחנו פועלים בתוך סביבה שהיא סביבה פראית. שהיא סביבה שלא נכנעת לכללים. ולכן נורא מאוד מאוד צריך להיזהר, הזכרתי, אם אני לא טועה, את הגמרה הזאת שאומרת, כן, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. חזל מאוד הסתייגו משימוש בכללים. מאוד הסתייגו. לא בכדי הגמרה והמשנה לא בנויים בצורה של כללים, אלא בצורה קזואיסטית. אומרים, מקרה דנים בו וזה הכל. לא נותנים לי את הכלל, ואז אני אגזור ממנו באופן דדוקטיבי את כל מה שאפשר לגזור ממנו. זה לא עובד בצורה מה שקוראים פוזיטיביסטית. זה עובד בצורה דרך דוגמאות, הכללה של דוגמאות. ולמה? כי באמת הכללים הם איזשהו סוג של קירוב. זאת אומרת, זה לא עובד ככה. וממילא, כיוון שזה קירוב, מי שמבין טוב את השפה, לא טוב שישתמש בכללים, זה רק יערוס לו. זה יקלקל. מי שמשתמש בכללים זה רק אותו אחד שלא מסתדר כבר עם השפה, הוא התרחק, הוא איבד את האינטואיציה, אין בעיה, הוא משתמש בכללים כדי לנסות ולהיכנס חזרה למגרש, כמו עם האולפן. בסדר? וגם אז הוא צריך להיזהר לא לתקן את אלה שברחוב שמדברים באופן טבעי, להגיד להם לא, אומרים בגד כפת ככה ולא בגד כפת אחרת. הוא יעשה מעצמו צחוק. הוא יעשה מעצמו צחוק בגלל שהשפה יותר צודקת ממנו. אמיתית. יותר צודקת ממנו. הכללים הם קירוב. יש שיבושים גם, בסדר, אבל אני אומר ברמה העקרונית. הכללים הם קירוב, וצריך להיזהר לא לקחת אותם רחוק מדי. למרות שזה הלכה למשה מסיני ולמרות הכל. שזה תיארתי את כל מה שתיארתי קודם. זאת הלכה למשה מסיני שהיא קירוב. כי אנחנו בסך הכל, אנחנו יצרנו, המשגנו את ההלכה למשה מסיני הזאת. בסדר? הזכרתי את הדוגמה, אני כבר לא זוכר מה. יש בפילוסופיה של המדע, מביאים כדוגמה לתהליכים כאלה, את ג'ורג' משהו, לפילוסוף של המדע, לא זוכר את שמו, הוא מביא דוגמה את הכינור של סטרדיבריוס, כן? שסטרדיבריוס היה אומן בבניית כינורות, ואנחנו היום מנסים, אנחנו, מי שמנסה, עם מחשבים וכל מיני מכשירים מאוד מדויקים, לשחזר את יכולת בניית הכינורות של סטרדיבריוס. אז מה עושים? עושים את עבודת השחזור שעשה אותניאל בן כנז, נכון? הרי הוא לא השאיר רשימת הנחיות. אז אנחנו מנסים להבין מה צריכים להיות היחסים והגדלים, ואם עשית מיתר כזה, אז מה צריך להיות הנפח של החלל, ואין לי מושג, אני לא מבין בזה כלום, אבל אתה אמור לנסות ולזקק מתוך הכינורות האלה, לראות אלה הכינורות שעשה סטרדיבריוס. בוא תראה מה מאפיין אותם מול האחרים, ותראה לפי איזה כללים צריך לעבוד. כי ההנחה היא שהוא באמת היה הרב אומן, אף אחד לא מתחרה איתו. בסדר? עכשיו, ככל שמנסים להמשיג את זה יותר, לא מצליחים להגיע למה שהוא הגיע. ככה אומרים המומחים, עוד פעם, אני באמת לא מבין בזה כלום. אבל המומחים טוענים שעם כל המכשור וכל היכולות שיש לנו, לא מצליחים לייצר כינורות כמו סטרדיבריוס. זאת ירידת הדורות. זאת ירידת הדורות, כפשוטה. כשסטרדיבריוס לימד את השוליה שלו איך לייצר כינורות, אז הוא לא אמר לו, תראה, יש סט של כללים כמו שמתכנתים מחשב. הוא עבד איתו בידיים, זה שימוש, כן? שימוש של תלמידי חכמים. אז הוא עבד איתו בידיים עד שהוא הבין את הראש. הוא קלט את השפה באופן טבעי. בסדר? אבל לא לגמרי, כי הוא רק תלמיד. הוא לא, כנראה לא תפס את כל מה שהיה בראש של הרבי שלו. בדרך כלל, אז יש ירידה. לפעמים יש איזשהו תלמיד, באמת, מוכשר במיוחד. מוסטרדיברוס עצמו, כנראה. אבל, אבל, אבל בדרך כלל, תהליך כזה תמיד יוליך לירידה. כי אתה רק יכול לאבד מהאינטואיציה הראשונית. ברגע שהירידה היא מספיק חזקה, ואתה כבר רואה שאתה מייצר כינורות לא ברמה, אתה עובר לפורמליזציה. טוב, אז בוא נחזור חזרה לסטרדיברוס עצמו, לא לתלמידים שלו, וננסה להבין מתוך הכינורות שלו איך עושים את זה נכון. איבדנו כבר את היכולת האינטואיטיבית לבנות כינורות. ואז נשתמש בכל המחשבים וכל הדברים הגדולים והחזקים שכבר אנחנו מצוידים בהם, וננסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אנחנו תמיד נעשה את זה פחות טוב מסטרדיווריוס, אבל זה הקירוב הכי טוב שיש. ולכן גם מידות הדרש הם כך. אנחנו לא יכולים לצפות לשחזר לגמרי את השפה של משה רבינו. אנחנו יכולים להתקרב עד כמה שאנחנו יכולים באמצעות הכללים האלה. לא, יש לנו, בטח שיש לנו. זה אותו דבר, אותו דבר כמו שעשה עתניאל בן קנז. איך עתניאל בן קנז עשה את זה? הוא בדק קוהרנטיות. זאת אומרת, כשאתה עושה מחקר, אתה אומר, אני לוקח את אוסף העובדות שבפניי, ואני מנסה להציע כלל שיתפור את כולן. אם הוא תופר את כולן, אז בעיניי זה הכלל הנכון. עכשיו, אם אתה רוצה להיות עוד יותר טוב, תעשה הכללה על סמך 90% מהעובדות. ואחרי שתעשה אותה, תבדוק האם אתה מצליח לנבט 10% הנותרים. אם תצליח לנבט 10% הנותרים, זה נותן לך אינדיקציה מצוינת, כי אז זה לא קורה דה פקטו, זה קורה דה יורה.
לא, אני מדבר לא עכשיו להמשיג כלל, אני מדבר על לפעול ולדרוש עוד פסוק חדש בתורה.
אבל אם הכלל הוא נכון, אז בסדר, אז אתה יכול להשתמש בו. כל השאלה זה אם הכלל הוא נכון. אז אני אומר, תבדוק אם הכלל הוא נכון. את התוצאה עצמה אף פעם לא תוכל לבדוק, זה ברור. אבל אתה יכול לבדוק האם הכלים שהביאו אותך אליה הם אמינים.
לא, אבל הכלל, כמו שאתה אומר, יש מאות דוגמאות, אתה תגיד דוגמאות, מתי הוא רואה גזרה שווה?
אוקיי.
יש מופנה, לא מופנה, חמש מופנה, כן? אז אתה אף פעם לא יכול...
בסדר, גם במדע אתה אף פעם לא ראית את כל העובדות, לפני שבנית את התיאוריה, נכון? ועדיין הראשון שבנה מטוס, גם עלה עליו. למה? אולי המטוס יתרסק, זאת העובדה שעוד אף אחד לא ראה. הוא עלה עליו, אולי גם מתרסק, אני לא יודע. אבל המטוס השלישי כבר לא התרסק. זאת אומרת, נכון, אנחנו יכולים לטעות בדרך, אין ערובה. אבל אנחנו כן יכולים לצבור עוד מידע ולהיות, לייחס לו אמינות.
זה שהתרסק, בסדר, זה פעמיים מתרסק, הוא יודע, כשיש התרסקות זה כישלון.
אוקיי. נכון, אבל העובדה שהוא התרסק ואחרי זה למד את הלקח הנכון ועכשיו לא מתרסקים, מה היא אומרת? היא אומרת שיש לנו יכולת ללמוד באופן אמפירי את הכללים. עוד פעם אני אומר, תשמע, עוד פעם, זה מוכיח שיש לנו יכולת ללמוד מתוך תצפיות אמפיריות על עובדות כללים כלליים. לא תמיד אנחנו צודקים, אבל העובדה היא שזה לא יריעה באפלה, יש לנו יכולת לעשות את זה. אז עכשיו אני הולך למקום שבו אין לי פידבק, כמו ההלכה. ואני אומר, טוב, אם יש לי יכולת לעשות הכללות מהסוג הזה, אני מאמין שגם בהלכה אני מתקרב. לא בטוח שאני צודק, אבל אני הרבה יותר קרוב אשר אם לא הייתי משתמש בזה. כי פה באמת אין לי פידבק בסוף. אבל העובדה שמתקדמים אומרת שכן, זה לא יריעה באפלה, יש לנו יכולת לעשות הכללות. המדע מאוד עוזר כדי להשתכנע ביכולת שלנו לעשות הכללות, כי שם אנחנו מקבלים פידבקים. זה לא מדע, ההלכה היא לא מדע. בסדר, זה חד משמעית.
לא, אבל זה מה שאתה קורא היום את הדיונים האלה, והם יצאו תמונות עולם קוהרנטיות, כל הגלגלים וכל המודל טוב שבו ידעו לפי זה לחזור את המהלכים
שלנו. נכון.
בכל זאת זה בכלל לא היה נכון.
מה זה נקרא לא נכון? למה זה לא נכון? זה נכון מאוד, למה זה לא נכון? מה?
כי אין דבר כזה גלגלים.
אז מה אם אין דבר כזה גלגלים? התיאור היה מדויק לגמרי, מה הייתה הבעיה? הוא נתן לך תצפיות מדויקות עם אין סוף פיציקלים ודיפרנטים, והכל בסדר, תיאור מצוין. אנחנו היום משתמשים בתיאוריה יותר פשוטה כדי לתאר את אותן עובדות, אז מה? אז מה קרה?
אני אומר שזה שמשהו קוהרנטי,
בעיקר שזה פה
זה לא יותר כמו
שאני אומר. לא, אבל אם היו תצפיות מתוך התיאוריה ההיא, רובם היו ניבויים, סליחה. רובם היו יוצאים נכונים. זה אומר שהכללה זה לא יריעה באפלה, זה לא מה שאתה מצודקת. זה אומר שהיא לא יריעה באפלה. זה מה שאני טוען.
אבל גם זה כשיש לך בכל זאת משהו לבחון את זה...
יש לי, עובדות יש לי.
לא, אני תזהר נגיד על זה, כל מיני חקירות, אני לא יודע מה, העולם הזה, העולם הזה, דברים כאלה שאין לך בהם שום...
אני מדבר על דרש הלכתי, עזוב אותי מחקירות מחשבתיות. אני אומר על דרש הלכתי.
יכול לומר אדם לקבוע איזה כלל בהלכה ו...
אז בוא נראה, האם זה עומד במבחן העובדות. אתה, אז אני אומר אותם, תיקח, נגיד שיש לך 100 הלכות. איך הייתי עובד במקום עתניאל בן כנז? ככה אני גם מנסה לעשות היום. אני אומר, יש לי 100 הלכות, בסדר? בדיוק. אני לא לוקח את ה-100 ויוצר מהם כלל, כי אז באמת אני תקוע. אני לוקח 10 או 20, אני אף פעם הרי לא עובר ממש על כולם. אני לוקח קבוצה מסוימת מתוכם, עד שאני מגיע לתמונה שאני מספיק משוכנע שהיא הכללה טובה, ולא סתם איזו דוגמה ספציפית, ועכשיו אני בודק את זה על הלכות אחרות שאותן לא בדקתי. אם אני יכול לנבא מה יצא שם, זה נותן לי פידבק. למרות שתיאורטית כמובן יכולתי ישר להתחשב בכל המאה. אבל זה יותר חזק מאשר לבנות תיאוריה שבנויה על סך כל המאה. זה המקסימום שאני יכול. אין לי פידבק, היא לא בשמיים. אם הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד לי פידבק ישיר, היה לי גם פידבק. אבל אין. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, פידבק לא תקבלו. בסדר, אז זה הצורה הכי טובה שאני יכול לעבוד איתה. אבל אני חושב שכדאי לעבוד איתה, כי זה יוצא יותר אמין מאשר לא לעבוד איתה. אם לא נעבוד איתה, אז מה קרה? אז סתם אנחנו לא יודעים כלום. אז נכון שאנחנו תמיד יכולים לטעות, אבל זה יותר קרוב עד כמה שאנחנו יכולים, לאמת.
קודם כל, אני חושב היום לא צריכים לעבוד איתה. מה, יש לנו מספיק חומר מדורות קודמים?
אני לא חושב שזה נכון, זאת הנחה לא מבוססת. הנחה לא מבוססת. זאת הנחה לא מבוססת בגלל שהחומר מהדורות הקודמים לא נותן לנו פתרונות לכל השאלות שלנו, מה עוד שהפתרונות שהוא נותן לא תמיד נראים לי נורא משכנעים. והם לא תמיד נראים לי נורא משכנעים, חלק מהסיבה, בגלל שגם החומר שהגיע אלינו לא באמת מבוסס על עבודה שחשפה את צורות החשיבה, אלא איזושהי אינטואיציה, ולא תמיד הייתה אינטואיציה. אבל היום יש לנו יכולת להשתמש בכלים שונים כדי לחשוף את דרכי החשיבה, ואנחנו יכולים להגיע להישגים טובים יותר.
כן, אבל גם זה, שוב, זה חוזר לעניין כמו מטוס. בכל זאת, גם מי שיצא את המטוס לפני כן, הוא עשה את זה הכללה של איזה 20-30 דברים שהוא ידע עליהם.
אוקיי.
בכל זאת, הוא לחץ על הפנים.
אוקיי. נכון? אין ערובה לכלום. אתה חושב שאם לא תשתמש בכללים, אז לא תנחת על הפנים? עכשיו תפעל על סמך המקורות שיש לך, ותוציא את ההלכה. הסיכוי שתיפול על הפנים יותר גבוה מאשר שלי. כי אתה עובד אפילו בלי עזרה שלה, בלי העזרה הפורמלית הזאת, אלא סתם, את האינטואיציות שלך יש גם לי. בהנחה שאנחנו מוכשרים אותו דבר, יודעים אותו דבר וכולי, כן? אז השנינו יש את אותה אינטואיציה. מה שאני עושה עם הכללים זה בסך הכל למצוא עוד מדד, עוד בדיקה, לראות שאני באמת צודק. עכשיו אני עובד עם שני סוגי הכלים האלה. אתה מתעקש לעבוד רק עם אחד, אז אתה בהגדרה תגיע לתוצאות פחות טובות. לכן אין לך אופציה אחרת. זה לא שאני עכשיו מציע לעשות מהפכות על סמך איזשהו כלי זה, ולא להשתמש בכלי הישן. לא. אני אומר, בוא נשכלל את הכלי הישן על ידי העזרות בכלים שאני יודע שקיימים. כי היו כלי דרש, אנחנו היום לא יודעים מה לעשות איתם. אבל אני יודע שהיו כאלה. אז בוא ננסה, אם אני אצליח לשחזר, ואני אבדוק את זה על 10 הנותרים, וזה עובד, זה מאוד יעזור לי להשתכנע שהאינטואיציה שלי צודקות, אפילו ברמה הזאת. לא לחדש הלכות. הרבה יותר מאשר אם אתה עושה רק את מה שאתה עושה. זאת אומרת, רק לעבוד לפי המקורות ולעשות דימוי מילטה למילטה, ומה שעושים בדרך כלל היום. אז רק יכול לשפר את המצב. אני לא טוען שאני תמיד צודק, ברור שלא. אני גם לא חושב שאני תמיד צודק בלי זה, כמובן. עוד פחות. אז לכן אני אומר, אני מגיע להכי קרוב שאני יכול, וכיוון שלא בשמיים מי, זה מה שהקדוש ברוך הוא גם מצפה ממני. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להגיע הכי קרוב שאני יכול. אם היה רוצה שאני תמיד אעשה את האמת, אז הוא היה אומר בשמיים מי, והיה אומר לי כל פעם מה צריך לעשות. הוא לא אומר לי, כי הוא אומר לי, שדה שלך. תשחק בו לפי הכללים שאתה מבין. והכי טוב שאתה יכול, זה מה שאני רוצה ממך. ככה הוא אמר לי. אז זה מה שאני עושה, הכי טוב שאני יכול.
אז ברגע שאנחנו אומרים לא בשמה אני, ותשחק לפי הכללים, אז למה לא באמת תישאר עם ה...
כי אני חושב שאני צריך לעשות את הכי טוב שאני יכול, לא לעשות את מה שאני עושה. זה שתי הנחיות שונות. השבוך הוא לא אומר, תעשה את מה שאתה רוצה. השבוך אומר, תעשה הכי טוב שאתה יכול. וכיוון שהכי טוב שאני יכול, כולל גם את ארגז הכלים הזה, לא רק. אבל גם את ארגז הכלים הזה, וברור לי שהוא שיחק תפקיד שם, הרי יש עולם של דרש ומידות דרש, חזר עשו בו שימוש, אני היום לא יודע איך זה עובד. אם אני יודע איך זה עובד, אז אין ספק שאני אבין טוב יותר, ודאי לא פחות טוב. אז למה לא לעשות את זה? אני מנסה הכי טוב שאני יכול, עוד פעם, בלי ערבויות, אני אף פעם לא בטוח שאני צודק, נכון? אבל אף אחד אף פעם לא בטוח שהוא צודק. התחושה כאילו שמי שיעשה שימוש בכלים האלה הוא מהפכן רפורמי כזה. מה פתאום? הוא רק יותר שמרן מכל קודמיו. כי הוא בסך הכל יגיע לתוצאות יותר נכונות ממה שהן הגיעו על בסיס ההלכה הקודמת. אני לא ממציא עכשיו תורה חדשה. יש לי עוד כלים לפענח מה יש בתורה שלה הוא לא היה. למה שאני לא עושה בהם שימוש?
מה קורה אם אתה תסתור מוסכמה?
אז אני אומר, פה אני אמצא, אני אמצא בדילמה, הזכרתי את זה קודם, אני אמצא בדילמה. במקום שבו אני לא לגמרי משוכנע שהמסקנה שלי היא נכונה, יש משקל מאוד גבוה לזה שרבי עקיבא איגר חשב אחרת ממני. אבל יש גם משקל גבוה לכלים האלה, בעיניי. ואם אני מאוד משוכנע שהכלים האלה נותנים לי כוח שלרבי עקיבא איגר לא היה, ואני משוכנע שאת הכלי הזה אני מבין טוב ואני מיישם אותו נכון, ותמיד יכול להיות שאני טועה, אבל ככה אני משוכנע, אז זה יגבר על השכנוע שלי בזה שרבי עקיבא איגר יותר צודק, ושם אני אסתם מדרכו. זה שינה של משקל. זה כמו שאחרונים לא חולקים על ראשונים, אלא אם כן הראשונים מדברים שטויות גדולות מדי. נכון? הרי זה בעצם מה שאני אומר במרכאות. כן? הכוונה, אלא אם כן זה דברים שלחלוטין בלתי סבירים. ואז אתה לא הולך אחרי הראשונים. למה לא? יש כלל שאחרונים לא חולקים על ראשונים. הכלל הזה כבודו במקום המונח, יש לו משקל. אבל יש גם משקל במקום שבו הסברה שלי אומרת לי בצורה הכי ברורה שאפשר, שזאת הפסיקה הנכונה, אז גם אם הראשונים אומרים ככה אני אעשה את זה. רק יש משקל לראשונים, במקום שאני לא לגמרי משוכנע, במקום שיש קונצנזוס בין הראשונים, זה הרי המון שקלולים. אם כל הראשונים אמרו את זה, לא סביר שכל הראשונים פספסו משהו אלמנטרי. אז כנראה גם אני מפספס פה משהו. אם זה לא משהו אלמנטרי, אלא משהו יותר עדין, אז אני יותר בקלות מוכן להניח שהרבה ראשונים פספסו אותו. זה המון תחושות, אני לא יודע איך לנסח את זה בכללים. אבל אנחנו עובדים ככה בכל תחום בחיים. כשהרופא יגיד לי איזושהי הוראה רפואית, ואני כעדיות שלא מבין כלום ברפואה, אם משוכנע שהוא טועה, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. לא בגלל שאני רופא יותר טוב ממנו, אלא בגלל שליכולתו ולידע של הרופא, יש אצלי משקל גבוה, אבל לא אינסופי. זאת אומרת, אם אני לגמרי משוכנע, גם לזה יש משקל גבוה. אז אני צריך להחליט תמיד מה יותר חזק מבחינתי.
הנה, הרב, בשיחה, אני לא יודע, אני רוצה להיות פה חוצפן או משהו כזה, אז בוא נעשה ניסוי, הרב, למשל הוא עבד קצת על המושגים האלה, על ההפרדות האלה. מה
הרבה
דורש מהפסוק של כל
האוכל
או יושב בבית,
יתמה
ויחבץ בגלל?
לא, מה זה קשור? אני לא...
לא, אז הנה, בוא נעשה, אני נניח, אני לא מחכה על 20 מקרים, אז
הנה
עוד כמה
מקרים. בסדר, אתה רוצה עכשיו דוגמאות, אתה נגיע לדוגמאות, אז אני אגיד את הדוגמאות, אבל קודם כל, מי אמר? אני עוד אין לי את הכלים של המדרשים, אני בסך הכל מתחיל לעבוד על זה. אני רק רוצה לסמן מטרות. יש תחומים שבהם אני כן חושב שיש לי כבר את הכלים, ושם אני מוכן להגיד לך בכמה מקומות שאני חולק על ראשונים, ואני בטוח שאני צודק גם. אין לי ספק שאני צודק. נכון, הרמב״ם כותב את זה. בסדר גמור, זה מה שאנחנו, לא רק שיהיה בסדר, אם הם לא יעשו את זה הם לא יהיו בסדר. הם צריכים לעשות את מה שהם חושבים, לא את מה שהדור הקודם חשב. יש אמת אחת. נכון? אז אנחנו צריכים לעשות לא את מה שאמיתי, אלא את מה שצריך לעשות. יש, אולי אני, כבר אתם לוקחים אותי למחוזות שלא חשבתי להגיע אליהם, אבל יש, בהנחיה ההלכתית, בדרך כלל חלק גדול מהבעיות שעולות פה מסביב, נובעות מתוך התפיסה שכשבן אדם מקבל החלטה הלכתית, התפקיד שלו זה להגיע לאמת. וזהו, האמת ההלכתית. כן? או, כן, כן. או לחילופין שאין אמת, זאת האלטרנטיבה השנייה, ואז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני מציע אלטרנטיבה שלישית, יש אמת אחת, הלכתית, אבל התפקיד שלך הוא לא בהכרח תמיד להגיע לאמת, אלא לעשות את מה שאתה חושב שהוא האמת, וזה לא אותו דבר. אני אביא לך דוגמה.
יכול להיות מה שנכון
באותו
רגע גם?
לא, זה תמיד נכון, כי אז גם אותו פוסק, אם הוא היה באותו רגע היה אומר שזה כך. זה לא נקרא, לא בשביל אני מדבר עליו. אני מדבר על מקרה אחר, למשל הגמרא אומרת שמה שלא פסקו הלכה כרבי מאיר זה בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. בסדר? מה זאת אומרת? רבי מאיר היה כזה גאון שאנשים לא היו מבינים למה הוא פסק הלכה שזה כך או אחרת, זה היה נשמע להם הפוך להיגיון. אז מה עושים למצב כזה? אז אני הייתי פוסק כמו רבי מאיר, בכל מקום כמובן, נכון? הרי אני כזה אידיוט, אני לא מסוגל אפילו להבין את הנימוקים שלו. אז אם הוא אומר ככה הוא בטוח צודק, לא? לא. כתוצאה מזה ההלכה היא לא כמו רבי מאיר. למה? כיוון שההלכה מצפה מאיתנו לא לעשות... האמת, אם תשאל מה האמת, האמת היא מה שרבי מאיר אמר. כי הוא היה חכם הרבה יותר גדול ממני. האם תשאל מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לעשות זה מה שאני חושב שהוא האמת. וזה לא אותו דבר. נגיד הפוסק של הדור לצורך הדיון. השאלה לאיפה זה עוצר זאת עוד שאלה. בסדר? אבל הבית דין הגדול של הדור, לצורך הדיון, בסדר? נדבר על זה, כי שם זה פשוט. משם והלאה זה כבר יותר מסובך.
אם יש קבוצה שתמיד החכם כל אחד בעצם יכול, 100 אנשים שתמיד
החכם
כל אחד יגיע למשהו אחר.
ברור, כך היה מאז ומעולם, לא, זה חדש לך. כל השס מלא במחלוקות כאלה. מה הבעיה? זה בדיוק מה שקרה שם. רבי יוסי הגיע למסקנה הזאת, רבי שמעאל הגיע למסקנה הזאת, רבי עקיבא הגיע למסקנה הזאת, רבי שמעון הגיע למסקנה הזאת.
נכתב
ומספר המחלוקות רק גובר. ככל שיותר ויותר מגבשים, מספר המחלוקות רק גדל. ככה, אין מה לעשות. אי אפשר להכניס את העסק הזה לתוך איזה סד חד ערכי ומתמטי כזה. אין, לא יעזור כלום. כמה שנמשיג יותר, זה לא יפחית את מספר המחלוקות. זה רק יגדיל אותם. כן, בדיוק. הרי זה בדיוק רבי עקיבא ורבי שמעאל. הרי תיארתי את זה גם בשיעורים הקודמים. נכון? מה המחלוקת ברבי עקיבא ורבי שמעאל? שרבי שמעאל דורש כלל ופרטי, ורבי עקיבא דורש ריבוי ומיעוטי. מאיפה יצאה המחלוקת הזאת פתאום אצל רבי עקיבא ורבי שמעאל? אצל מוישה רבנו גם היה לו מחלוקת עם יהושע בן נון על זה? לא. הגמרא אומרת שזה אומנם התחיל לפניהם, זה לא התחיל אצל רבי שמעאל ורבי עקיבא, זה התחיל אצל נחוניה בן הקנה ופנחס בן יאיר, נכון? אבל לא משנה, זה התחיל מתישהו וזה נהיה שני בתי מדרש. למה? כי ברגע שמתחילים להמשיג את הדברים ולנסח כללים, אתה חושב שהכלל הזה הוא הכללה להלכות שקיבלנו ממשה רבינו, אבל אני עושה הכללה אחרת. ברגע שאתה מדבר על ההלכות עצמה, מה שקיבלנו משה רבנו, קיבלנו, או ששכחנו, בסדר, אבל אם ההלכות, גוף ההלכות נתון, אין מחלוקות. מתי מתחילות המחלוקות? המחלוקות מתחילות שתלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם. נכון? כך כותב גם הרמב"ם. מה פירוש הדבר? לא שימשו כל צורכם, הכוונה התחילו לשכוח. זה כבר לא הייתה שפה טבעית מבחינתם. אז מה הם עשו? התחילו לעבוד עם כללים. ברגע שמתחילים לעבוד עם כללים, נוצרות מחלוקות. למה? כי אותו סט של נתונים, אתה תכליל בצורה כזאת, אני אכליל בצורה אחרת. מה הכללה צודקת? כמו שאמרתם קודם, אין פידבקים. שנינו מתאימים לכל ההלכות. נו, אז מה לעשות? נוצרים שני בתי מדרש, אין מה לעשות. נוצרים שני בתי מדרש. ולכן, ככל שמגדירים יותר וממשיגים יותר, מספר ההלכות גדל, לא קטן. מספר המחלוקות גדל, לא קטן. יש יותר צורות המשגה, יותר צורות הכללה. אין מה לעשות. בסדר? אבל מה לעשות? אין לנו אלטרנטיבה אחרת. כי בלי ההכללות אנחנו לא יכולים לעבוד היום בכלל. אז אין מה לעשות, אנחנו מכלילים, ומספר המחלוקות הולך וגדל עם השנים. ככה זה. לא, בפסק, עוד פעם, אני לא מדבר כרגע. בפסק אתה צודק. כי הפסק שיש בית דין הגדול, בית דין הגדול יכול להחליט להצביע, לעשות הצבעה ולהחליט מי צודק. אגב, גם בפסק שתבדקו, במחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעאל בשבועות, בדף כ"ו, שם הגמרא מביאה שזה שני בתי, שם זה הניסוח הכי חד לעובדה שמדובר פה בשני בתי מדרש שונים, שכל אחד זה מפנחס בן יאיר וזה מנחוניה בן הקנה. אז תבדקו את פסק הרמב״ם, פסקי הרמב״ם, סליחה, בכל מקום שבו יש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי שמעאל, האם דורשים כלל אופרטי או ריבוי או מיעוטי. על שעבר ועל הבא שם בשבועות. על שבועה לשעבר ושבועה להבא. אז זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעאל, והגמרא אומרת, זה מחלוקת האם דורשים כלל לאופרטי או ריבוי ומיעוטי. יש גם מחלוקת בשבועות בדף ג' באותה נקודה, הגמרא אומרת. ויש גם מחלוקות במקומות אחרים באותה נקודה. תבדקו ברמב״ם, הוא לא עקבי. הוא לא עקבי. יש מקומות שהוא פוסק כמו רבי ישמעאל, למרות שזה יוצא מתפיסת כלל לאופרטי, ויש מקומות שהוא פוסק כמו רבי עקיבא, למרות שזה יוצא מתפיסת ריבוי ומיעוטי. יותר מזה, בגמרא עצמה יש תנאים שדורשים לפעמים ריבוי ומיעוט ולפעמים כלל ופרט. רבי למשל, בשבועות בדף ג' שזכרתי קודם, לפעמים כלל ופרט, לפעמים ריבוי ומיעוט. למה? כיוון שאחרי ששתי ההכללות הקיצוניות נוצרו, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, הרי התלמידים אחר כך לומדים את שניהם. שניהם היו יהודים חשובים. צריך להבין מה ההכללה שהוא עשה, מה ההכללה שהוא עשה. ועכשיו אני בונה לעצמי סינתזה משלי. אני חושב שהכלל ההוא של רבי עקיבא בנה הוא נכון במקומות האלה, אבל הכלל של רבי ישמעאל נכון יותר במקומות האלה. ההכללה יותר מורכבת ממה שהם חשבו. או במילים אחרות אני כבר עושה הכללה נוספת. ואז כשאנחנו נראה, רגע, אתה לא עקבי, פה אתה פוסק כלל ופרטי ופה ריבוי ומיעוט. זה עוד פעם תפיסת הכללים כמתמטיקה. זה לא עובד כך. זה, אתה לא אמור להיות עקבי ברמה של הכללים. אתה אמור להיות עקבי עם הכללים שלך, לא עם הכללים של אחרים. בהנחה שלך יש מערכת כללים עקבית, אתה הולך איתה. המערכת הזאת יכולה לכלול ריבוי ומיעוטי וכלל לאופרטי. והגמרא עושה אפילו את החילוקים. מתי עושים כך ומתי עושים כך. יש גם קביעות כאלה בגמרא. זאת אומרת, זה הולך ומשתכלל כל הזמן, מסתעף כל הזמן, כמובן יוצר המון אפשרויות כל הזמן. אוקיי, זה המצב, אין מה לעשות. אז מצד אחד זה בגלל שלא שימשו כל צורכם ונראה שזה ירידת הדורות, המחלוקות, שזה נכון. זאת אומרת, לא שימשו כל צורכם, הכוונה, איבדנו את היכולת האינטואיטיבית לטפל בהלכה, בתורה, ולכן אנחנו עובדים עם כללים. ברגע שאנחנו עובדים עם כללים, אנחנו הידרדרנו לכללים, נוצרות מחלוקות. אבל מצד שני, זה לא אומר שהמחלוקות האלה לא חושפות נקודות שהן נקודות אמיתיות, שיש בהן צדדים אמיתיים. שבלי שהיה לנו את הכללים ביד, אולי אפילו לא היו עולים. מי שפוסק אינטואיטיבית, היה אומר עכשיו, אינטואיטיבית זה ככה וזהו. אולי הוא שם לב, רגע, יש פה צד לפה ויש פה צד לפה. לכן במקרה מורכב יותר, פתאום הצד הזה שאותו דחית, יכול לקפוץ ולעלות, הוא כן רלוונטי. זאת אומרת, יש איזושהי עליית הדורות שנוצרת כתוצאה מתהליך ההידרדרות הזה. כתוצאה מתהליך ההידרדרות הזאת נחשפים יותר ויותר צדדים, יותר ויותר כללים. הרי בכל הכללה יש גם איזשהו סוג של היגיון. אז רבי עקיבא יחזיק בהכללה אחת, רבי שמעון יחזיק בהכללה אחרת. אבל לכל אחד היה איזשהו היגיון משלו. ואנחנו פתאום רואים שיש את שני ההגיונות האלה בתורה. אם לא היינו עושים את התהליך הדיאלקטי הזה, כן, של תזה, אנטיתזה וסינתזה, לא היינו מבינים כלום. היינו נמצאים בשלב הראשון האינטואיטיבי, לפני ההכללה של רבי עקיבא, ההכללה של רבי שמעון והסינתזה של רבי. היינו פחות עשירים בהבנת התורה, לא יותר עשירים בהבנת התורה, לפחות בכלים שאנחנו צריכים. ואנחנו כן צריכים כללים ו והבנות פורמליות, כן, מומשגות. בסדר? אז התהליך הזה מצד אחד נובע מירידה ומהידרדרות, מצד שני אבל הוא נותן לנו אפשרויות שבתקופה האינטואיטיבית לא היו. למשל, יש דברים שאנשים שיש להם אינטואיציה בריאה לא יצליחו לפתור. האינטואיציה לא עובדת שם, שם צריך לעבוד עם מתמטיקה. מי שיש לו אינטואיציה פיזיקלית מצוינת, למשל במדעי, כן? לא, יהיו מקרים שבהם האינטואיציה הזאת תבלבל אותו. למרות שיש לו אינטואיציה מצוינת, יותר טובה ממני. לעומת זאת, אני אקח את המקרים הפשוטים, אעשה מהם הכללות מבוקרות, כל הזמן אבדוק, ואז את הכללים שאני הגעתי אליהם, איתם אני אפתור את המקרה שלגביו אין לי אינטואיציה. יכול להיות שאני אגיע לתוצאות טובות יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים האינטואיציה מגבילה אותי. כיוון שיש מקרים שבהם צריך את הכללים כדי לטפל בהם נכון. האינטואיציה עובדת שם, זה במקרה מסובך מדי, האינטואיציה כבר לא עובדת. פה צריך לעשות חשבון. מי שאין לו את הכלים של החשבון לא ידע לפתור את הבעיה.
אבל
הרב, אני
עושה פה איזה טריק, כי ההבדל בין פיזיקה לבין מדרש, שהאינטואיציה של הפיזיקאי זה רק, האמת הוא מה שקיים בעולם, והפיזיקאי טוב אם הוא קורא או לא קורא, פה בדרש האינטואיציה זאת האמת הנאובית שקיבלנו מנושה, מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, האינטואיציה זה הרב מתייחס לזה בהתחלה.
האינטואיציה זה ביטוי לאמת, לא האמת עצמה.
זה
השפה, וזאת היא עצמה. השפה הזאת מבטא, השפה לא עומדת לעצמה. השפה מבטאת אוסף של רעיונות, נכון? אתה יכול לבטא אותם, כמו, כשאתה לומד לדבר, אתה מדבר תכנים. אז השפה לא עומדת לעצמה, היא מבטאת עולם של תכנים, נכון? התכנים זה התורה, לא השפה. השפה זה הדרך לטפל בתכנים. אז אתה יכול לטפל בתכנים בשפה אינטואיטיבית, אבל יהיו מצבים שבהם התכנים כבר מסובכים מדי, האינטואיציה תיכשל שם, לא תצליח. היא לא תגיע לתשובות שהקדוש ברוך הוא היה מצפה שנגיע אליהם. אז אם יש לנו מכשירים פורמליים, היתרון של מכשיר פורמלי זה שאפשר להגיע איתו רחוק. אולי לטעות, לכן צריך לעשות בזהירות ומבוקר. יש אותו, עוד שנייה אחת, אותו, נדמה לי שהמהר"ל כותב את זה בהקדמה לגבורות השם, אולי באחת הקדמות נדמה לי שזה כתוב שם, אני לא 100% בטוח. יש, מה זה חכם עדיף מנביא? מה? מה זה חכם עדיף מנביא? שנביא, כשהוא חושב על העולמות העליונים, הוא מסתכל עליהם, הוא פשוט רואה אותם. בסדר? אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? הוא פשוט רואה אותם. החכם מחשבן אותם. זאת אומרת, הוא אומר, מה צריך להיות שם? כי הוא מבין את הכללים. למה חכם עדיף מנביא? כי 2 ועוד 2 שווה 4 גם בעולם האצילות וגם בעולם אדם קדמון. עכשיו, הנביא, עד איפה שהוא רואה, הוא רואה. איפה שהוא לא רואה, הוא כבר לא יכול לעשות כלום. אין לו כלים לטפל בזה. הוא רואה עד האצילות. עד יסוד המלכות של האצילות הוא רואה. בסדר? זה, נגיד שיש נביא ששם הוא עוצר. מה הוא יעשה עם בעיה שקיימת ב, לא יודע מה, בדיקנה של ארי חנפין? מה הוא יעשה שם? אז אם הוא לא יהיה מצויד בכלים פורמליים, לא יהיה לו מה לעשות שם. היתרון של 2 ועוד 2 שווה 4, על פני ההבנה האינטואיטיבית, שאתה כל אחד מבין ששני תפוזים ועוד שני תפוזים זה 4, גם אם אתה לא מבין מה זה 2 ומה זה 4 ומה זה ועוד, היתרון הוא שב-748 כפול 594, אתה לא תדע לעשות את זה, ואני כן אדע לעשות את זה. כי אני יודע את הכלל. יש מחקרים מאוד מעניינים על one too many systems. יש שבט בברזיל, שבט הפיראי, היה פעם מאמר בנייצ'ר על זה. יש כמה מקומות, יש גם ב קוראים להם, באלים המוסלמים האלה? אינדונזיה. יש גם שם שבט כזה, שאין להם מערכת מספרים בשפה. יש להם אחד, שתיים והרבה. לא, אחד, שתיים והרבה, זה מה שיש להם. One too many system. כן? והיו חוקרים שניסו לבדוק איזה סוגי בעיות הם יודעים לפתור. כי תיאורטית, אפשר היה לפתור כל בעיה גם עם one too many system. זה לא משנה. הוא מבין את זה אינטואיטיבית, אין לו מושגים בשביל זה. אבל אם היית שואל אותו כמה זה 14 כפול 84, בהנחה שהיית מצליח להסביר לו מה זה 14, מה זה 84, ומה זה כפול, היית איכשהו מתאר לו בעיה מעשית, כן? הוא היה יכול לדעת את התשובה הנכונה ברמה העקרונית. לעשות את זה אינטואיטיבית, בלי להבין את המתמטיקה ואת הכללים. אבל ברור, אתם מבינים לבד שזה לא יקרה. זה לא יקרה. ולא בגלל שאין לו את האינטואיציות, יש לו. אבל זה מדי מסובך בשביל שהאינטואיציות יוכלו לפעול שם. בבעיה מסובכת אתה צריך לתרגם את האינטואיציות לכללים ולעבוד עם הכללים. ואז יש לך סיכוי להגיע לתשובה נכונה בקשר לבעיה מסובכת. ואתם תראו איזה בעיות פשוטות, הם לא יודעים, שמים לפניהם שלוש בטריות וחמש בטריות, הם לא יודעים איזה קבוצה יש יותר הרבה. אתם מבינים? ברמה כזאת אנחנו מדברים. עכשיו, זה לא מדובר בטיפשים, הם לא טיפשים. כי כשלימדו אותם הם הבינו בדיוק את מה שגם אנחנו מבינים. הם לא טיפשים ברמה העקרונית. כשאין לך מערכת מושגית, מערכת של כללים שאתה ממשגת, תתפלאו איזה בעיות פשוטות אנחנו לא נצליח לפתור. לא בטוח. ב-5 ו-10 זה אולי נורא בולט, אבל ב-5 ו-7 הוא לא היה לוקח את ה-7. אני לא זוכר כבר את התוצאות. תראו שם, יש ניסויים שעשו איתם מאוד מעניינים. עוד פעם, יש גבול מסוים שבו הם מצליחים אינטואיטיבית כמובן. אבל בגבול לא רחוק. האינטואיציה פושטת רגל. דברים שלנו הם נראים מגורחים. ילד בכיתה א' לא ידע את זה ולא יעלה לבית. למה? כי מערכת הכללים מאפשרת לנו לחשוב על זה. עכשיו, הכללים האלה, מאיפה הם באו? הם באו באותם אינטואיציות שקיימים גם אצלם. גם אנחנו התחלנו ככה. מהאינטואיציות האלה בנינו כללים. אבל עם הכללים האלה אנחנו מצליחים להטיס חלליות לירח. החבר'ה האלה לא יודעים לחבר 3 ועוד 4. עם אותה מערכת אינטואיטיבית. זה אותו דבר פה, תבינו. זה אותו דבר. לכן זה לא אומר שאני יותר חכם מהם, אלא יש לי יותר כלים מהם. זה הנקודה, יכול להיות שאני פחות חכם מהם, אבל יש לי יותר כלים, אז אני אגיע יותר רחוק.
האינטואיציות מתפתחות, כדוגמה שאני נתן, כי היום, כאילו, אם תיתן למישהו 5 קבוצות של 6, הוא ישב, כאילו, בלי לחשוב על זה, הוא יודע שזה 30, כי גם...
נכון, ברור. זה מה שדיברתי קודם, שאחרי שאתה לומד את השפה באולפן, חוזרת אצלך פתאום ההבנה האינטואיטיבית איך משתמשים בכללים, ואתה כבר לא חוזר לכללים. הכללים זה איזשהו סולם שאתה מטפס איתו על העץ ואחרי זה אתה זורק את הסולם. זאת אומרת, הכללים זה דרך להיכנס דרכה להבין את השפה. אבל ישנם מצבים מסובכים, לפחות מסובכים מבחינתנו, אולי בעוד 200 שנה הם כבר לא יהיו מסובכים. כי הם כבר יהיו במצב שמבחינתם הכללים האלה כבר יהיו נורא אינטואיטיביים. ואז הם יגיעו לבעיות יותר מסובכות. לכן פותרים יותר ויותר בעיות מסובכות לאורך ההיסטוריה. כי ככל שאנחנו מפתחים יותר ויותר כלים מומשגים, אנחנו נצליח לטפל בבעיות יותר מסובכות. למרות שיש ירידת הדורות, וזה לא סותר בכלל.
אבל אתה חושב שבעצם
משה רבנו
לא היה את הכללים?
כן. היה לו את ההלכות, היה לו את האינטואיציות, אתה לא היית בהתחלה.
כן, כן.
תיארתי את זה באריכות קודם. בסדר? טוב, אנחנו נמצאים.